מניקים, פרק ט' פסוק ב'. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ועין לעולה תמימים, והקרב לפני אדוני. אומר רש"י, מה זה העגל הזה? מה, כל קורבן הוא בא לכפר משהו, לתקן משהו. מה, למה הוא צריך אהרון כשהוא בא, ברוך הבא, ברוך הבא, ברוך העולה. למה הוא צריך להביא עגל? מה זה עגל? זה מזכיר לנו את עגל הזהב. להודיע שמחפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה, על מעשה העגל שעשה בעגל הזהב, כן. כי למה? כי אהרון היו לו כנראה רגשות אשמה. הוא הרי היה שותף לכאורה, היה שותף במעשה העגל, שהוא אמר, תביאו את הזהב ואת הכסף וכל זה, אז בא הקורבן הזה בימי המילואים לנקות את ליבו. דהיינו, להוציא מליבו את התחשבות האלה שהוא רשם בגלל העגל וכל זה, אז הוא מביא את הקורבן. ברגע שהוא מביא קורבן, אז זה חטאת. מה זה חטאת? ראשון, נחטא זה נקות. מתנקה הלב שלו מרגשות אשמה וכל הדברים מהצ'יק-צ'ק. זה היה פטנט כזה. אם מביאים קורבנות, קורבן חטאת, האדם היה מתנקה. עולה למשל זה עלייה. שלמים זה שלמות. חטאת זה ניקיון. כל חטא, כל קורבן יש לו את המטרה שלו. עכשיו אנחנו במשניות. פסחים. פרק זין, משנה זין. למדנו שפסח, אם כל העם תמה, מקריבים פסחים בפסח ראשון. אם מקצת העם תמה, אז אלה המקצת מקריבים פסח שני. והעם מקרב שם. עכשיו, מה קורה עם הקורבן עצמו? הפסח שנזרק דמו, ואחר כך נודע שהוא תמה. זאת אומרת, הרי שוחטים את הפסח, וזורקים, מוליכים את הדם של הקורבן למזבח, וזורקים את זה ליסוד של המזבח. אז הוא אומר, אחרי זה פתאום מתברר שהאדם הזה הוא תמה. מה גורלו של הבשר של הפסח? אם אוכלים אותו או לא? קורבן פסח שנזרק דמו על המזבח, אחר כך נודע שהוא תמה, כי בשר הפסח או דמו היה תמה, כגון שנטמע אחר שחיטתו הוא נטמע, הציץ מרצה. מה זה הציץ? זה היה על המצח של אהרון הכהן, והוא היה כתוב על הציץ הזה, התפקיד שלו, והיה על מצח אהרון לנשא אהרון את אבון הקודשים. ודרשו חכמים שהציץ מרצה ומחפר על אבון תומה. כלומר, שאם נטמע הקורבן ונזרק דמו על המזבח, הציץ מרצה על הקורבן שיהיה כשר. ולא צריכים להביא עוד קורבן. אף כאן הציץ מרצה על תומת הפסח, ופטור מפסח שני. אבל אין פסח זה נאכל, לאכול לא. אבל שלא צריך להביא עוד קורבן, כן. שלא אמרו שנאכל בתומה, אלא בציבור בלבד, שעשה את הפסח בתומה. וכאן זה קורבן פרטי, אז לכן הוא אומר לא לאכול את הבשר, אבל לא צריך להביא קורבן פסח שני. אז זה דבר אחד. נטמע הגוף, אין עתיד מרצה. מה זה הגוף? אבל אם נודענו לאחר זריקת אדם שנטמעו בעליו של הפסח, לא הקורבן עצמו, אלא אלה שהביאו את הקורבן בתומת מת, הועיל והיו רואים להידחות לפסח שני, אין הציץ מרצה על תומה זו, וחייבים לעשות פסח שני. ושאמרו חז"ל, הנזיר שהביא קורבנו, נזיר ועושה פסח, עציץ מרצה על תשומת אדם שנשפח, אבל אין עציץ מרצה על תשומת הגוף. כן, מסביר את זה מה העניין. מי שאמרו הנזיר שהביא קורבנת נזירותו ועושה פסח, או מי שהקריא פסחו ונודע שניתנו קורבנותיו, הציץ מרצה על תשומת אדם, כל שכן על תשומת הבשר והחילם, אבל אין הציץ מרצה על תשומת הגוף, דהיינו על הנזיר עצמו. כן, הנזיר עצמו היה אסור בשלושה דברים. כן, אסור באכילה של יין, בשתייה של יין, בתגלחת, הדבר השלישי, בתומה למת, אסור להתאמה למת. לאחר שהשלים את נזירותו, זה תהליך הנזירות. סתם נזירות 30 יום, הביא הנזיר ביום להיות למזרו שלושה קורבנות, חטאת, עולה ושלמים, מגלח שער ראשו. וזוהי תגלחת הטהרה, שכך יוצא הנזיר מנזירותו על ידי התגלחת הזאת, והקורבנות. אבל אם נטמע הנזיר למת בתוך ימי נזירותו, הרי הוא סותר את כל הימים שמנע לנזירותו, זה לא נחשב לו. ומונע הנזיר שבעה ימים לתומתו כדין כל תמימת, לאחר שתאר מתומתו, הרי הוא מגלה אפשר ראשו, מביא קורבנות, וזה עוד דין תגלחת תומה. אחר כך מתחילו מחדש לספור עוד פעם. למנות ימי נזירותו, כמו שכתוב, הימים הראשונים יפלו כי תמי נזרו. משנתנו בא ללמד שאם הנזיר הביא קורבנותיו ביום מלאות ימי נזרו, ואחר שנזרק דמם נודע שאדם נטמע, או שהבשר והימורים נטמעו, הרי הציץ מרצה על תומת זו, ותגלחתו של הנזיר כשריו, ותר לשתות יין להתאמה למתים. אבל אם נודע שהנזיר היה תמה בשעת הבאת קורבנותיו, כן, לפני שנשחטו, היינו, שנטמע למת בתוך ימי נזירותו, אין הציץ מרצה על תומתו וחייב הנזיר להביא קורבן תומה, כמו שבירנו למחזור ולמנות ימי נזירותו בתארה. וכן בקורבן הפסח, אותו דבר, הציץ מרצה על תומת הדם, אבל אינו מרצה על תומת הגוף. נטמע תומת התהום, מה זה תהום? מי שנטמע באמת, שהיה תמון ומוסתר במקום שאף אדם בעולם לא ידע עליו, בתוך האדמה. פתאום מסתבר שהוא בטעות, או לא בטעות, הייתה לו נגישות למת הזה. ואחרי שנטמע יצא אותו המת משוקע במקום סתרו, הרי תומתו לא קוראה תומת התהום, היינו תומה שאינה ידועה. וכאילו חוויה היא במכה התאום, ובאה משנתו מלמד, שאם נודע לנזיר או לעושה פסח, לאחר שהביא קורבנותיו, שנטמע לפני כן בתאומת תאום, גם על זה הציץ מרצה, כי הוא לא ידע. תאומה זו כדין תאומת אדם, וקורבנות כשרים זוהי, הלכה למשה מסיני. ישר כוח, תודה רבה. טוב, במשנה צריך לחזור עליה, אבל... בנה בית המקדש, שיבנה. אז ניישם את ההלכות. אנחנו בסמך בפי, נכון? באיזה אנחנו? יודעים מה? בפי, נכון? פי ח' למטה, רק ראינו את זה אתמול. פית ת, סעיף נון ה. מהלך המחשבה הרחבה האידיאלית הולך ומתרחב בטבעו, מקיף, מקפת עם חזיונות רבים, מופקים גדולים, ותכונת הציורים שלה הנה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורת המעשה וניתוחי ההלכה. יש כאן דבר, יש כאן כלל ופרט. אז ההלכה, המחשבה האידיאלית, הכללית, היא מקיפה את כל העולם ואת כל זה. לעומת זה, ההלכות, הדברים האלה, עוסקים בפרטים, פרטי פרטים. זה כאילו שתי מחשבות שונות לגמרי. מצב הנפש הדרוש לעומק של ההלכה, על פי סגנונה הקבוע המושגר אצלנו מאז נכתב התלמוד, ובטבעו אינו מתאים למצב הנפשי של התהלכות ברחבה במרומי האידיאלים האלוקיים ורזיהם, שאיפותיהם והרחבת עידוניהם. כביכול זה עומד בסתירה, המבט האידיאלי, הכללי, הפנימי, הנסתר, שמקיף עולם ומלואו לפרטי פרטים של הלימוד והעיון בדברים מלכתיים. לכן, על מנת שבאמת הדבר הזה בא לידי ביטוי בתורה כיצד, לכן נפלגו האגדה וההלכה, הנגלה והניסתה. יש נגלה, זה הפרטים, כל ההלכות, כל הדברים האלה, הניסתה, דבר פנימי, כללי. בהבדלה, מקוריות, מקורתית, מהרצון מהמקור. אמנם, הונחה השאיפה פנימית בממקי הנשמה לשלם את ההלכה והאגדה יחד. עשו ניסיון זה בפלפלים, בפלפלים שונים, שאנו רואים בהם רוח קדוש של ניסיון יצירה, משוקה בתל החיים של החפץ, חפץ האחדות והשלום הגמור בין האלמין די אלגליאן, זה ההלכה, ובין האלמין די גנזין, זה האמונה והפנימיות. אמנם לא יצא בצורה של גדלות וגמר פרי, כי אם בצורה קטנונית ובוסרית. זה לא, עדיין לא שלם. תכלית נטייה נפשית זו היא האחדות הרוחנית המוחלטת של העולמות הללו הנראים כנפרדים. כל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב בשורשי הנשמות מתבשמים. דרך אגב, למשל דוגמה, ניסיון כזה, זה הכתבים של רב נחמן מברסלב, מה שנקרא ליקוטי מוהר"ן. שם רואים שיש קשר בין ההלכה בין המחשבה, בין הפנימיות, כן, ממש. הוא הולך לפי הדרך הזה. אתה קראת פעם את זה? אתה קראת? לא קראת, אתה גם לא קראת. ליקוטי מוהר"ן של רב נחמן. שם אתה רואה את ההלכה ואת הצד הפנימי הרעיוני שבתוכו, כן. כן, כן. וכל מה שאורו של משיח הולך ומתקרב בשורשי הנשמות, מתבשמים והולכים, והערה של רזי תורה מתגלה ומתבלטת יותר, ולפי גילוי זה הולכים העניינים הגלויים ומתעצלים יותר, כן, והם מתקרבים לצד הרזיות. ואחד ואחד יגש רוח לא יבוא ביניהם, רווח לא יבוא ביניהם. ההסברות המתחדשות בדרכה של תורה הנגלית, מדור לדור יש בתוכה נקודה פנימית של התקרבות להרחבה הרזית של רחובות הנהר אשר לבינה העליונה. זה מושג בקבלה, עליונים, מקיפים. תלמידי חכמים יקרי דעה, הם עובדים בזה את השדה אשר ברכו השם מתקרבים בזה לאור הגאולה, שהוא תלמוד הירושלמי, דווקא שם אור הגאולה, העומד לעומת התמורה, זה התלמוד הבבלי, תמורה לשינויים, שהוא האור של ישיבת המחשקים בערד מחשוכה, דיינו בבבל. באחרית הימים יגלה אור השם ויתקרב לסגנון של ההלכות המאוששות עם האגדות דחקל תפוחין, שדה תפוחין, זה כוונה היא לקבלה, קדישים במועד קץ המגולה, שהוא שיבת ישראל לארץ ישראל, להיותה בניין מעשי. ואתם הרי ישראל פריכם תתנו, ואנפיכם תסעו לעמי ישראל, כי יקרב לבוא. שתכונתו היא קיבוץ החתום וסתום דליבה דפומה. לא גליה, שזה הקבלה, תוכן קץ החתום, עם הגלוי של עבודה הגשמית מורגשת בכל המון עובד. בגאולה הכפולה זו יוכל כוח זרוע השם לגאול את הגופים מכל שעיבודם הקשה, מעצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה של עבד בך, ואת הנשמות ממחובן, מחשקן, מכל המידות הרעות, מכל השנאות, השנאות והצמצומים, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, אכן אתה כל מסתתר אלוקי ישראל משיח. בנתיד לבוא, הגדה וההלכה יהיו מחוברים. גם היום כבר הרבה אנשים צמאים לא רק לדעת מה עושים, אלא מה הפנימיות, מה הרעיון שמסתתר בכל העשייה והעשייה. אצלנו, מטוב חלקנו שקדמנו קצת. של הכוח, תודה.